גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לעסקת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היום בתוכנית, מי אתה, אריק זמור, המועמד היהודי לנשיאות צרפת, ואת מי אתה מתאהב יותר, שחורים, ערבים, הומואים או נשים? נדבר על אריק זמור, גם על רגע היסטורי, כאשר המדינה, מדינת ישראל, מכירה בשפת הסימנים, סימנים הישראלית כשפה ומעניקה למקום בתוך האקדמיה ללשון העברית. נחגוג את הרגע הזה. ודן תורן עם ממואר חדש, ספר חדש, מלא מלא באהבה, נטול סנסציות ואפילו סצנת מין מן החיים שכתובה שפתיים משקו. איתי באולפן העורך אייל שינדלר על ההפקה, ושמי חברות המערכת ענת שרון בלייס בר בלפר. אנחנו מקווים שתהנו, האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
אתם צועדים בערים שלכם ואתם לא מזהים אותם, אתם צועדים ברחובות בדרככם למטרו בהמתנה לרופא ואתם מרגישים שאתם בארץ זרה. אתם נזכרים בארץ ילדותכם, הארץ של ז'אן דארק ולואי ה-14, הארץ של בונפארט ושאר דה גול, הארץ של ויקטור הוגו ושאטו בריאן. אתם לא עזבתם את המדינה שלכם, אבל זה כמעט כמו שהמדינה עזבה אתכם. הנאום מלא הפאתוס הזה, כשברקע הפרק השני מהסימפוניה השביעית של בטהובן, נאום שעוצב כדי להזכיר לצרפתים את נאום ה-18 ביוני 1940, נאום בו הבטיח שארל דה גול שלמרות התבוסה הצרפתית, הוא ימשיך להילחם בנאצים. זה הנאום של הסופר היהודי אריק זמור, בו הודיע לקופטריוטים שלו, אני מתמודד לנשיאות צרפת. זמור יליד 1958, בן למאגר יהודים מאלג'יריה, הוא חלק מרכזי מהתקשורת הצרפתית כבר עשרות שנים, ספרים רבים הוא פרסם, ואם הייתם אומרים שדווקא בן של מאגרים יהודים הוא זה שיתפוס את מקומה של מרין לפן כמועמד הימין לנשיאות, אף אחד לא היה מאמין לכם. זמור פרסם לפני כחודשיים את האוטוביוגרפיה הפוליטית מחשבתית שלו, La France n'a pas dit son dernier mot, צרפת לא אמרה את המילה האחרונה. ושוב, גם בספר הזה, הוא תוקף את המוסלמים, את השחורים, את ההומואים, את הנשים, כולם נמצאים על הגריל שלו. נדבר באיש הזה שמתמודד עכשיו על נשיאות צרפת, מי שקראה את הביוגרפיה יש את הארץ גבי לוין, שגם נמצאת איתנו, שלום גבי.
בוקר טוב גואל ושבוע טוב.
בוקר טוב גבי, תודה רבה שאת נמצאת איתנו. שמענו עכשיו את הדברים של זמור. מה הוא רוצה שאני אבין כשאני רואה אותו יושב ככה כמו דה גול וברקע תמונות של מאומות מהבונליה, מהפרברים של פריס?
רוצה שתבין שהוא דה גול, לפחות דה גול. הוא רוצה שתבין שהוא נפוליאון ודה גול גם יחד. זאת השאיפה שלו. יש לו הרי בשאיפה, בתיאוריה שלו, הוא רואה כאחת מארבע תכונות שמנהיג זקוק להם, וקודם כל הגדולה, הוא רואה את עצמו כבונפארטה, זאת אומרת רק אישיות גדולה בסדר גודל של בונפארטה, או דה גול, יכולה להנהיג היום את צרפת. זאת אומרת הוא רוצה שתראה אותו כחשוב, והמאומות ברקע, זה לא היו רק מאומות, היו גם ברברה וז'ורג' ברסאנס וכל מיני דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, הוא רוצה שתתרפק על ההיסטוריה הצרפתית, על גדולת ההיסטוריה הצרפתית, שלדעתו היא הגדולה ולא מה שקורה היום. אין בכלל קידום, אין כזה דבר. אנחנו נתקנו בין 1960-1970, זאת אלה השנים האידיאליות מבחינתו. אז הוא רוצה א' שתיזכר בזמנים הטובים, וב' לראות למה ההגירה ההמונית הזאת הביאה
למה היא הובילה. טוב, כמובן שצריך לזכור שמבחינת סנטימטרים, ההבדל בין בונפארט לדה גול, הם סנטימטרים מאוד רבים, הוא כנראה לא עומד לא פה ולא שם. למה זמור רץ עכשיו לנשיאות? מה ברגע הזה, אחרי שכל המנהיגים הפופוליסטים בעולם נפלו, הוא חושב שזה הרגע שלו?
קודם כל, לא כל המנהיגים הפופוליסטים נפלו, בולסנאגו אולי בדרך ליפול, אבל ויקטור אורבן קיבל אותו, כן, הוא עוד שם, והוא גם מצטט אותו בספרו, ואומר עליו, קומדי מונמי אורבן אבקסינס, הוא ממש מדבר
בעדינות,
כן, אומר בעדינות שעדיף להיות ליברל במאה ה-19 ולא ליברל במאה ה-21. עוד הוגה דעות גדול, ויקטור אורבן. אבל ויקטור אורבן קיבל אותו ביחד עם מריון מרשל לפן, האחיינית והיריבה של מרין לפן, קיבל אותם יחד לכנס של קיצונים הימניים, ולאחר מכן מרין לפן גם רצה, והיא קיבלה גם
נשיקה בכף יד. כן, את הנשיקה כמובן ראינו.
ושטיח אדום.
וכשהוא אומר, La France n'a pas dit son dernier mot, שם הספר שלו, צרפת לא אמרה את המילה האחרונה, מהי המילה האחרונה מבחינתו? כי צפיתי בנאום הזה שלו, לקופטריוטים שלו בעשר דקות. לא ראיתי שום תוכנית. זה לא שהוא אומר, כמו שטראמפ אמר, אנחנו נבנה חומה. אפילו את זה הוא לא אומר.
הוא כן אומר, הוא כן אומר בספרו שאנחנו, שהפתרון להגירה זה בניית חומות. הוא אומר, כפי שסגרנו את צרפת בפני הווירוס, וירוס הקורונה, ככה צריך לבנות חומות בפני ההגירה. אבל מה שבאים אליו בטענות ובצדק לדעתי, לא רק לדעתי, היא שהוא בא, הוא זורק את הפרובוקציות שלו, שבהם הוא מומחה גדול, ולאחר מכן לא מביא שום פתרון. גם אם שמת לב בנאום, אם ראית אותו, הוא פשוט לא מסתכל על הקהל. אם דה גול בנאום המקורי, זה צילום בביביסי, הרי לא הייתה טלוויזיה, הוא התכוון שזה יהיה צילום. אז הוא יקריא מהדפים, אבל זה מור מופיע במדיה שיצרה אותו, הטלוויזיה, והוא לא מביא בעיני הקהל.
וכאילו הוא שדרן רדיו, בדיוק כמו שאני עושה עכשיו בשיחה איתך. אם אני אבקש ממך, גבי, לעשות היררכיה של את מי זה מור שונא יותר מכל. אז מי עומד בראש? המוסלמים? מי במקום השני? השחורים? מי עומד במקום השלישי? ההומואים? מי אומר במקום הרביעי? הנשים?
אתה יכול להוסיף גם היהודים. קודם כל, הוא שונא את עצמו לדעתי. שונא את עצמו, זאת אומרת, צריך לשאול את עצמך מאיפה השנאה התאומית הזאת. הוא הרי טיפוס לא קריזמטי, לא מעורר שום סימפתיה, הוא כרגע מעורר רעדה כי הוא מנגן על איזו נימה של הצרפתים, לא רק של הצרפתים, שפוחדים מהגירה. נכון, יש פחד מהגירה, גם בגרמניה ראינו שהם כועסים על מרקל שהביאה כל כך הרבה מהגרים. אז קודם כל יש פחד לפני המאגרים. אבל הוא שונא, הוא רואה את המוסלמים, כולם, כל המוסלמים הם אסלאמיסטים. זאת אומרת, קודם כל זה האסלאם, האסלאם הרדיקלי לדעתו, כולם רדיקליים, הוא שונא את השחורים, הוא העליב בחורה אפריקאית שיש לה שם אפריקאי, אני לא זוכרת, לא יכולה לבטא אותו, הוא העליב אותה בשידור טלוויזיוני, הוא אמר לה שהיא אלבון, היא מהווה אלבון לצרפת, בזה שהיא לא משנה את שמה. זאת אומרת, אתה רוצה את הדירוג עוד פעם, בסדר, אז קודם כל את עצמו אמרנו, את המוסלמים, אסלאמיסטים, את האפריקאים, את ההומואים כמובן, ואת הנשים המצרסות גברים כמובן.
כמובן, כמובן, זה הכל בטרמינולוגיה הזאת. דיברת על היותו יהודי, אנחנו כאן בישראל חייבים לשים את הנושא הזה על השולחן. אני רוצה שנשמע דברים שאמר אצלי בתוכנית בשבוע שעבר, הפילוסוף ברנאר אנרי לוי.
הסופר.
הסופר, אני שאלתי אותו, אפרופו זה מור, מה דעתו עליו? הנה דברים שהוא אמר.
I hate what he says. He incarnates the opposite values which I try to incarnate, and the fact that a Jew speaks like that for me is a source of sorrow and a sign of shame. Sorrow for me and shame on him.
אני שונא את מה שזמור כן, אומר, אני רק אתרגם ברשותך, הוא מייצג את הערכים ההפוכים לאלה שאני מייצג, העובדה שדווקא יהודי מדבר כמו שהוא מדבר, הוא מקום של צער ובושה, צער עליי ובושה עליו. האם יהדות צרפת חושבת כמו ברנאר אנרי לוי, או כמו אריק זמור?
אני חוששת מאוד שהיהדות הצרפתית חושבת בליבה על מה כפי שזמור חושב, מכיוון שאנחנו רואים לצערי שהגלים הגדולים של יהודים מצרפת שבאים לכאן הם דווקא נוטים לימין, ועלו מצרפת כי פוחדים בדיוק מהזרם האסלאמיסטי הזה ששולט בצרפת, אבל הם לא מעיזים לומר. זמור אומר כפרובוקציה את מה שהוא אומר, ואני חושבת גם שאלה שנשארים בצרפת, היהודים שנשארים בצרפת, פוחדים מהיחס שיהיה אליהם. זאת אומרת שהשנאה שתהיה אליהם, כי דווקא יהודי מדבר נגדם. זאת אומרת, ברנאר אנרי לוי בסדר, הוא אומר את מה שהוא אומר שזה בושה לו. זה נכון, זה בושה לנו. אבל תאר לעצמך אם את הדברים המזוויעים שאומר זמור על היהודים, הייתה אומרת מרין לפן. אז זמור יכול להגיד תחת, יש לו את האליבי, הוא יהודי, אז הוא יכול להרשות לעצמו לומר על היהודים את מה שהוא אמר. ולא ציינת מה שהוא אומר על היהודים. הרי המומחיות שלו זה לטפטף רעל. פשוט להגיד דברים נוראים, במתק שפתיים. אומר, האם מישהו כבר הוכיח שקפיטן דרייפוס לא היה, כן. לא בגד?
האם אף אחד לא הוכיח שדרייפוס לא בגד.
לא בגד, והאם לא ניתן לראות בכך שפטה הציל את יהודי צרפת, הוא שלח, הוא הסכים לשלוח למחנות רק את היהודים הזרים? אז זה פשוט דברים איומים. דברים איומים ושקרים. ושקרים, והוא אומר אותם בכזאת בטיחות,
כן, שזה נשמע, זה נשמע, זה נשמע אמיתי. אולי נסיים את השיחה הזו ברשותך גבי. לא יהודים רבים, אף כי אני חייב, ואני אומר את זה בבושה גדולה. אני מכיר גם יהודים שיצביעו למרין לפן בבחירות הקודמות. האם יהיו יהודים שיצביעו לאריק זמור?
אני חוששת שכן, אבל שהם לא יגידו, לא יודעו בזה.
הם לא יודעו בזה.
הם לא יודעו בזה. טוב, הם פוחדים.
הנתונים האחרונים מראים שעדיין נשיא הרפובליקה ימשיך למהדורה כן. נוספת, כן, אבל עדיין זה סיפור.
אבל כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה מאוד דינמי, מכיוון שאתמול נגמרו הפריימריז לימין, לימין הקלאסי, ובמקום הראשון ניצחה, יצאה ולרי פקרס, שהיא מתונה, שיכולה בהחלט להיות, אם מרין לפן לא תעלם בסוף לסיבוב השני, היא יכולה בהחלט להיות כאב ראש למקרון, כי היא מאוד דומה לו, ומקרון לא פופולרי במיוחד.
לא, הוא לא.
וגם הערב זמור מארגן את הכנס הראשון שלו, כן, הבחירות הראשון שלו, שהוא העביר אותו מאולם זנית בפריז, לאולם תערוכות מחוץ לפריז, צפונה מפריז, כי הוא אמר שהוא לא עומד בכמות אלה שנרשמו. צריך לראות אם הוא ימלא את האולם הענק הזה, צריך לראות איך, אם הוא יצליח, הרי הוא לא קריזמטי, הוא לא מופיע בפני קהל. הוא לא יודע להופיע בפני קהל. הוא היה גיבור גדול בטלוויזיה, אבל בפני קהל גדול הוא לא מופיע. אז נראה, זה מאוד מאוד דינמי כל מה שקורה.
כמו שאמרת, הכל מאוד דינמי ומתגלגל. אנחנו נמשיך ונעקוב. גבי לוין, לעונג רב, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
ביי ביי.
גם כן תרבות.
והנה אנחנו מיד מתחילות עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. לפני שנה בדיוק, ב-30 בנובמבר 2020, עסקנו כאן אצלנו בתוכנית בשאלת הקמת אקדמיה עברית לשפת הסימנים. הנה שנה חלפה וזה קורה. אמנם לא אקדמיה עצמאית, נדבר בעוד רגע גם מדוע לא, אבל כן אגף בתוך האקדמיה ללשון העברית, שמפרסמת היום כל קורא בו היא מבקשת ממונה או ממונה, חרש או כבד שמיעה, שיהיו אחראים על הפעילות לשימור ופיתוח שפת הסימנים הישראלית. זה רגע אמיתי של היסטוריה בתולדות השפה, שפת הסימנים, רגע בו המדינה עצמה מכריזה עליה כשפה. שניים איתנו, נאמר בוקר טוב לבועז אחד העם, יושב ראש המרכז הישראלי ללימודי חרשות. תודה שאתה איתנו הבוקר, בועז.
תודה לכם על ההזמנה, בוקר נפלא.
ונאמר גם שלום לחברתנו אהובתנו, אשת כאן הסקטים ובת להורים חרשים, מאיה קוסובר. בוקר טוב, מאיה.
בוקר טוב, גואל.
שמחה שאת נמצאת איתנו. בועז, האם זה יום שמח עבורך?
יום מאוד שמח. סוף סוף אנחנו רואים משהו ממשי ולא רק הבטחות ודיבורים.
למה זה היה חשוב, בועז?
יש כמה סיבות. באופן מהותי, אחת הסיבות היא בעצם תרבותית. זאת אומרת, תמיד השאיפה הייתה שיכירו בשפה ובקהילה באופן תרבותי, ולא כסוג של מוגבלות בלעדית או סוג של הנגשה, שזה בעצם מתחבר לנקודת מבט שבעצם רואה את העולם בצורה בינארית של בריא וחולה, שלם ופגום. ואז מבחינת ההכרה זה אומר שאנחנו כבר לא יכולים לדחוק אותנו לפינה ולהגיד לנו, להגדיר מי אנחנו בעצם, אלא להכיר בהגדרה העצמית שלנו כחלק מהתרבות הישראלית, כחלק מהחשיבה המשותפת, כחלק מהחיבור הישראלי.
הגדרה עצמית, אני מאוד אוהב את ההגדרה הזו להגדרה עצמית בכלל, למושג שפה. מאיה, אמר לנו בועז, תרבותית, זה חשוב תרבותית. נסי לפרק לי את המינוח הזה ולהסביר לי מדוע היא שפה, מדוע שפה ובכלל שפת החרשים, שפת הסימנים, היא תרבותית, היא חשיבות תרבותית.
קודם כל היא יצירה בעולם, זאת אומרת תנועות ידיים שנעות במרחב ויש להם סימנים ומפרשות מילים מסוימות, הם ממש כמו המילים של השפה המדוברת, אתה יודע, כמו החידוש שבן יהודה עשה לעברית. יש איזה מאמר מכונן כזה של ביאליק, גילוי וכיסוי בלשון, שמדבר על הולדת השפה, על הולדת המילה, על זה שבני אדם לא חושבים איך באו מילים מסוימות לעולם, והם תופסים אותם כמובן מאליו, כי יש מאין. והשפה הזאת היא שפה בהתהוות, שקוראים בה דברים נפלאים, הם ממש יצירות תרבות ומחול קטנות באוויר. והנה, למילים האלה יש גם משמעות תרבותית, גם במובן העמוק יותר, של ריבוי זהויות בחברה שבה אנחנו חיים וחיות.
אז אולי זה הרגע בו אשאל אותך, מהניסיון שלך כבת להורים חרשים, הדעות הקדומות שהיו נחלת הכלל בעבר, לא התייחסו לזה כאל תרבות נפרדת, אלא כאל מה?
אלא כאל מה? כאל חריגות, כאל מום, כאל נחיתות תרבותית מסוימת. אני יכולה להגיד לך שההורים שלי כשהם היו קטנים, אסרו עליהם ללמוד את שפת הסימנים, ציוו עליהם בבתי הספר לחכות רק את הדיבור הקולי, וללמוד איך לדבר נכון כדי להשתלב בחברה השומעת. והיום יש איזו תפיסה הרבה יותר הוליסטית, או הרבה יותר מורכבת, גם של השפה הזאת ושל העושר בעין שיש בתוכה, וגם אני אגיד, יש אפילו תנועה שלמה של הורים שומעים לתינוקות שומעים, בארצות הברית זה נפוץ במיוחד, שמלמדים את הילדים שלהם שפת סימנים, ככלי לבוא לידי ביטוי, ומתוך תפיסה שיש ילדים שיהיה להם קל ומהיר הרבה יותר להשתמש בסימנים המסומנים מאשר להגות מילים ברורות.
את אומרת, אסרו על ההורים שלך ללמוד את שפת הסימנים, זה מחזיר אותי כמובן להורים שלי, להורים של כולם שביקשו מהם להשאיר את עברם מאחורם, לא לדבר יידיש, לא לדבר ערבית, לא ליהנות מהתרבות העשירה.
להתחבר לזהות שלהם, לא להתחבר למי שהם.
בועז, שאלתי בתחילת דבריי, מדוע לא הוקמה אקדמיה נפרדת? הרי על זה אתה ואני שוחחנו ב-30 בנובמבר 2020. דיברנו על אקדמיה נפרדת. מה קרה במהלך הדרך?
פוליטיקה. בסופו של דבר יש משחק פוליטי. הרבה פעמים, למרות שיש תמיכה מלאה מצד הצער חילי טרופר, הפקידות במשרד מתנגדת.
הפקידות במשרד התרבות, נסה לומר לי למה, מאיזה סיבות הם מתנגדים?
יש הרבה סיבות, אני, כמובן תשובות ישירות אף פעם אי אפשר לקבל, אבל התשובות שאתה יכול לדלות מהמילים שבין השורות ומהמילים שעוברות זה בגדול השליטה. ככל שלפקידות יש יותר שליטה, יש להם יכולת לקבוע מה מתאים להם ומה לא מתאים להם, וכאשר יש חוק, למרות שיש... זאת אומרת, למרות שיש הודעה והבנה שיש צורך בחוק, החוק מחייב את המשרד, והפקידות במשרד תמיד מעדיפה שלא יחייבו אותם ולא יכריחו אותם לעשות זאת, אלא שהם יבחרו מתי מתאים להם איך ומה.
כמובן הכל מתחיל ונגמר בתקציבים. העובדה שהשפה, שפת הסימנים, תיוולד או תיחקר או תגדל בתוך מגבלות האקדמיה ללשון עברית, תפריע, תעצור, תסרס?
בהחלט, יש פער עצום זאת אומרת, יש פער עצום בהבנה, ביכולות ובביצוע, ולכן גם הקול הקורא הזה יוצא, הוא נועד להכניס אנשים חרשים שמומחים ויכולים לתרום ולבצע, כי באקדמיה העברית אין את הכלים האלו. האקדמיה לשפה העברית, שהיא המוסד העליון והכי חשוב לשפה העברית, אבל היא בעצם אכסניה, זאת אומרת, היא בעצם מסגרת שבתוכה אנחנו צריכים לצקת את התוכן. אבל השאלה איך בדיוק ואיך זה עובד, זה לא הרמוניה. זה לא הרמוניה, בוא נגיד ככה. זה מוסד נפלא, אבל זה לא המקום הנכון, אבל זו המסגרת, ואם לפעמים נותנים מסגרת, לפעמים דוחפים בכוח.
אולי משם זה יגדל.
ברובה למסגרת משולשת.
אולי משם זה יגדל, בוא נשמח הבוקר. אולי זה יתחיל כאן וימשך. למד אותנו מהניסיון הרב שלך, בועז, האם יש אקדמיה, האם יש אקדמיות ללשון, ללשון, לשפת סימנים במדינות אחרות בעולם?
כן, אבל אני רק אחדד את ההבדל בין הביטים. זאת אומרת, אנחנו חוגגים בגלל שזה חגיגה, זו סיבה, החלטת הממשלה והקמת המסגרת היא סיבה לחגיגה, אבל הרעיון באקדמיה נפרד, ותכף אני אסביר למה, ובחוק, זה הגנה, זאת אומרת, הגנה מדיכוי, מאפליה. כל עוד אין חוק, אי אפשר להגן. זאת אומרת, אפשר רק לחגוג, ולכן אנחנו חוגגים, אבל לא שוכחים שמאחורי כל דבר יש נדדים. אז כן, במדינות אחרות יש הכרות, זה תלוי במסגרת הפוליטית, למשל בניו זילנד ובדרום אפריקה יש הכרה חוקתית, בחוקה של המדינה יש הכרה בשפה, ואז נגזרת מכך אם יש בעצם מסגרות אחרות. זאת אומרת, אם יש הכרה, אז לפי ההגדרה זה יכול להיות שזה, זאת אומרת, זה כבר מוטמע במערכת בתי הספר, זה כבר מוטמע במערכת החינוך, זה כבר מוטמע בדרך שבה השפה מתנהלת. בדרום אפריקה למשל, התפיסה היא שכל קבוצה מנהלת באופן עצמאי את השפה שלה, יש למעלה מ-12 שפות רשמיות, אז כל קבוצה בעצם מנהלת, אבל ההכרה נועדה למנוע אפליה, אבל הפעילות הניהול היא עצמאית. בהולנד למשל יש מכון, יש הכרה תרבותית, ואז בעצם את המכון מפתחים, אני משהו אקדמיה, ושם הם מפתחים מילון, לקסיקון, מעבירים הדרכות.
המילון הוא חשוב, תניח את זה רגע בצד, כי זאת תהיה השאלה שאיתה אפרד ממך, אבל אחזור אלייך רגע, מאיה. הילדים שלך, את שומעת, הילדים שלך שומעים, האם הם מסמנים עבור סבא וסבתא?
כן, יש לי ילד אחד בן 7 חודשים, אז הוא עוד קטן, יש לו ממש סימן אחד שהוא יודע, וזה הסימן אור. כמו ששואלים תינוק איפה האור, אז הוא יודע לסמן אור בשפת סימנים. ויש לי בן 3.5 שמדבר שפת סימנים שוטף ממש, הוא מסמן עם סבא וסבתא, וזה גם איזה תיקון היסטורי, שהוא ילד שומע, שמסמן בשפת סימנים, ומותר לו לדבר עם סבא וסבתא שלו בשפה הזאת.
ובשבילך זו שפה נוספת? זה כמו שהיית, כמו שאני שומע על ילדות וילדים רבים שההורים שולחים אותם ללמוד סינית, או את יודעת, מין כאלה, עולמות כאלה. זה משם מגיע מבחינתך, או רק חיבור אורי?
לא, זה שפת אימי, זה ממש הסימנים הראשונים שידעתי לסמן בעולם. אגב, לי יש איזה תחושת החמצה, שאני לא בקיאה ברזי השפה, עד סופם, כי שוב, חייתי בתקופה שבה זו הייתה שפה לא רשמית ורזה, וגם שהרבה מהסימנים היו סימנים ביתיים, כאלה שאנחנו המצאנו בתוך הבית והשתמשנו בהם, ולא הסימנים המסומנים המוחלטים של השפה, אבל אני אוהבת אותה מאוד, והיא מחוברת לי גם לילדותי וגם לקשר שלי עם הוריי.
כמה קשה היה לגדול בתור בת להורים חרשים, מאיה?
זה היה לא פשוט, זאת אומרת, יש לזה המון צדדים חיוביים ויפים ומצחיקים, ובקצה השני הייתה הרבה אחריות על הכתפיים שלי כמתווכת בין העולם החרש לעולם השומע, וגם כמי שנושאת, בועז קרא לזה דיכוי, אבל כמי שנושאת על כתפיה אולי את האפליה או את תחושת ה... חריגות או השונות או הדברים שהחברה גרמה להורים שלי להרגיש.
זה אומר בעצם ילדה בת 10 שרבה עם פקיד פקידה בעירייה לשלם ארנונה?
למשל, או הולכת עם ההורים לרופא או לבנק או במקומות נעדרי תרגום במרחב, כן?
אחזור אליך ברשותך לסיום, בועז, דיברנו על מילון, האם זה בעיניך המטרה החשובה, העכשווית שהייתה צריכה להתקיים כבר אתמול?
כן, נכון מאוד. עד עכשיו היו יוזמות פרטיות, יוזמות מוגבלות. הגיע העת שבעצם ניקחו את הנושא הזה כמו שצריך, ויתנו לציבור הרחב גישה לשפה, גם לאנשי מקצוע, גם לקהילה עצמה, וגם לציבור הרחב. כל הזמן יש בעצם שאלות, פניות, בקשות, ואין בסיס, אין מקור מוחלט שאפשר להשתמש בו, להסתמך עליו. זה הפרויקט, וזאת תהיה גאווה גדולה לכולנו.
וכך צריך. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, מי מכם שמאזין לנו עכשיו, ויש לו אנשים, או אתם בעצמכם חרשים, או כבדי שמיעה, עכשיו המשרה נפתחת להיות אחראי לשפת הסימנים הישראלית באקדמיה ללשון עברית. אני מודה לשניכם, בועז אחד העם ומאיה קוסובר אהובתי, תודה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה לך ולבועז על המאבק החשוב.
תודה מאיה. תודה לכם.
גם כן תרבות.
הוא נולד בקיבוץ ראש הנקרה. אבא שלו היה שחקן מוותיקי תיאטרון חיפה. הוא שירת בתיאטרון צהל, ובשנות ה-80 הפך לאליל נוער כששיחק בפינת על הברזלים בזהו זה, או בסרט המצליח בחינת בגרות. בשנות ה-90 הוא היה אחד ממקימי ערוץ הילדים, הוא היה שם בין המגישים הראשונים, וכתב שירים אין ספור. הוא הלחין וכתב את בח לא נוגע ליהודית רביץ, את קולנוע וגידי לשרון ליפשי, את ביום של הפצצה ואת שרה ברדיו לרמי קליינשטיין, ובקושי הגעתי לשנים האחרונות של סוף המאה הקודמת. עכשיו הוא מפרסם ממואר, אירוע נדיר ומשמח, בו הוא חוזר לרגעים בחייו, נותן בהם סימנים, נותן להם הקשר, ויש בו הרבה הרבה אהבה למוסיקה. לספר קוראים בדיוק כמו השיר שאתם שומעים עכשיו ברקע, חוזר לשם עכשיו, ולסופר קוראים דן תורן. דן תורן, בוקר טוב.
בוקר טוב, גואל.
בוקר טוב, דן, איזה שמחה לדבר איתך ככה הבוקר. אתה יודע, בדברים שפתחתי וציינתי את כל השירים שכתבת, זה מטורף לגמרי. מי כותב גם את קולנוע וגם את את שרה ברדיו וגם את בח לא נוגע? מי כותב את כל השירים המדהימים האלה?
קודם כל תודה רבה, והתשובה היא כמובן מישהו שהוא מיוזיק לאבר, או בעברית אנחנו קוראים לזה חולה מוזיקה. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד לך זה שהתמה של הספר, וזה בעצם לא תמה של הספר אלא הסיפור של חיי, זה שאני אוהב מאוד מאוד מוזיקה. לא רק מוזיקה שאני עוצר, אלא גם מוזיקה שאני כותב ושומע, הן מתאחדות לנושא שהוא באותו אזור. עכשיו, אחרי שראיתי את השמונה שעות סדרה המטורפת של פיטר ג'קסון על הביטלס, אני אומר לך שאני באתי מהמקורות הנכונים. זאת אומרת, הם כל הזמן מנגנים שירים של אחרים ושומעים שירים של אחרים. וזה הסיפור, אתה יודע, זה, אתה נכנס למין, תחשוב, הטבעות של שבתאי כאלה, אתה נכנס לטבעת כזאת, ואז אתה מסתובב שם, ויש לך מוזיקה של אחרים, והיא מרתקת כל הזמן, יש חדשים.
אבל אנחנו מדברים גם על ברכה, על נשיקה מאלוהים, אם הוא קיים בינינו. לא הרבה יוצרות ויוצרים יכולים לומר שהם כתבו יצירות שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות המקומית.
כן, אבל אני מודה שזה לא מהדברים שמרגישים אותם. זאת אומרת, אני מרגיש את התשוקה למוזיקה, את האהבה לשירים, אני שומע כל הזמן שירים חדשים. אם אני מגלה כמו בזמן האחרון איזה יוצרת חדשה שאני מתאהב בה, וזה קורה אחת לכמה זמן כי זה מסקרן אותי, אז זה הראש שלי שם, ואז זה שאני גם כותב שירים חדשים, זה נובע כי אני מקשיב ומסתקרן. נראה לי שהתכונה הבולטת פה היא סקרנות. אם אני שומע אנשים מדברים, נגיד, באיזה תחנת אוטובוס שאני עומד, או באיזה סופרמרקט, ואני שומע איזה שיחה מעניינת של אמא וילד, או של שתי נשים, או של מוכרת, ותמיד, אני רואה את הסיפור שמאחורי זה, מתעניין, חושב, מדמיין. אז זה מין עירוב כזה של דמיון עם אהבה ל...
וסקרנות רבה, כמו שאמרת, דן. אני לא קורא לזה אוטוביוגרפיה, אני קורא לזה ממואר. האם אני טועה בהגדרה שלי?
אני גם קורא לזה ממואר, וכשהתחלתי לעבוד עם אלמה כהן ורדי, שהיא בעצם השותפה שלי לפשע הזה, לפני שנכנסה לפרוצת פרדס, אין לי מילים להגיד, המקום הבוטיק היפהפה המדהים הזה עם האנשים החיפאים הנהדרים האלה, אז רק היינו, היא ואני בקורונה, נפגשים לנו על הספסל בגן מאיר, מול הקפה שמנוהל על ידי חברי הקהילה של האל LGBTQ, אתה מכיר את הקפה הזה? זה מקומון מקסים. ושם היינו נפגשים על הקפה הזה ומחליפים רשמים ומדברים. והיא אמרה, הספר הזה הוא לפני הכל ממואר. תחשוב ככה, וממואר יש לו שתי צורות לעבוד. או כרונולוגית, נולד דור שנקרא, עבר לתל אביב, התאהב בגננת ששרה עם אקורדיון, או שזה לא אני, או שזה קופץ בין נושאים, שזה הולך לפי שערים.
אז זה באמת מעניין, למה האוסף של הערעורים האלה? למה החלקיקי תמונות האלה?
אני אגיד לך משהו, זה שאני מצליח לכתוב משהו של 300 מילה, זה כבר הפתעה לטובה. זאת אומרת, אולי אני אתגר את עצמי בסיפורים של 1500 מילה בעתיד, אבל כרגע זה שיכולתי לכתוב סיפורים באורך שאתה מתייחס אליו, זה הרבה יותר מאשר שיר. זאת אומרת, מבחינתי זה כבר הרבה. ולמה? כי בסך הכל יש הרבה יותר פרגמנטים מאשר נכנסו לספר. אני שלחתי לאייל ברקע פלייליסט ספוטיפיי של כל השירים שמוזכרים בספר. ספר כזה, בגלל שאני צרכן של ספרי אודיו, זה בעצם הצורה שאני צורך ספרים בעשור האחרון. אני מנוי לאודיבול של אמזון, אין שם עברית בינתיים לצערנו, אבל בארץ יש כבר כמה אפליקציות שעושות את זה. אז בעצם אני שומע ספר כזה ואומר לך, ואז בשנת זה וזה פגשתי את רמי קליינשטיין וכתבנו את הצ'רה ברדיו שבעצם מספר על היחסים בין ריטה ורמי. אז אני בתור צרכן של ספר כזה, ותמיד כשאני כותב או יוצר משהו, אני שם את החברים שלי או אנשים כמוני בתור הצרכן, הקליינט או איך אגיד, הקהל של זה. ואני מדמיין, או, רגע. הוא מתאר פה שהוא הולך ברחוב בורגשו בתל אביב וחושב על השיר שיוצא מהמפסות וריטה הולכת ברחוב ושומעת אותו שר, אז אני רוצה לשמוע את השיר הזה. מקסים. ואני מקווה שהקהל שלי מתנהג בהתאם. יש את הפלייליסט הזה גם לכם עכשיו, אם תרצו אחרי זה לתת אותו ברשתות שלכם, ואנשים יכולים, ואני שומע גם מקהל, וואו, גרמת לי להקשיב לשירים האלה והאלה.
ולהיזכר, אפילו אני בעבודה לפני השיחה איתך עשיתי את הדבר הזה בדיוק, אבל אני רוצה לנסות להניח על השולחן אולי הסבר אחר, ותרגיש איך שתרגיש.
בבקשה.
יכול להיות שאתה פשוט בן אדם נחמד מדי, כמו שרבות ורבים אומרים עליך, ואם היית מתחייב לאוטוביוגרפיה, היית גם צריך לתת לנו, היית מחויב לתת לנו גם את הרגעים המלוכים לוכלכים של החיים, ולא רצית לתת אותם.
אני מסכים עם זה, אני לא קושר את זה בנחמדות, אלא אין לי עניין לספר, וגם ראיתי גם בביקורת שלי ממש טובה שהייתה לאחרונה בוואלה, מזמין את הקהל לקרוא, ובאמת הוא עיר למה אין דברים על בלגן ועל יובל מסנר, בגלל שזה הרבה יותר אמביוולנטי לדבר על זה, ויש פה הרבה יותר אנשים שיכולים להיפגע מסביב, לא רק אנשים שנפגעו או שנפגעות מהרעיון שבן אדם שהורשע באונס יכול להמשיך לעשות מוזיקה, אלא גם המשפחה והחבר, המשפחה שלו, אחותו, אתה יודע, זה מורכב מאוד. אז יש סיפורים שאני לא, בשלב הזה של חיי, עוד לא יודע איך לספר אותם. ותאמין לי שניסיתי. זאת אומרת, מול העורכת שלי.
ניסיתי
לכתוב את הסיפור הזה בשלוש צורות שונות. לא מצאתי צורה שבה אני יכול לדבר בלי שאני כמו עומד עם גפרור מעל מדורת, אתה יודע, מול שמן רותח. אני, אין לי שום עניין להדליק מדורות. זה לא המטרה שלי. אני אוהב מוזיקה, והספר מופנה לאוהבי מוזיקה. אני גם אוהב רכילות, ואני מבין את הכוח.
אבל זה לא רכילות. אני דוחה את המילה הזו ברשותך. אני אומר לך למה. אתה לא יכול להיות עמוד שדרה, חוט שדרה, של התרבות המוסיקלית בישראל, מבלי להגיד, הייתי שם? וראיתי את הדברים האלה והאלה. לא רק מוסיקה יש בעולם שלך.
זה ברור, גואל. אתה יודע, אני שוב חוזר לסדרה על פול מקארטני, וקטונתי מלהשוות את עצמי אל סר פול. באמת, 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 זה קטונתי. אני לא אומר את זה. זה הדברים שמאשימים אותו, הוא כבר בן 80 שיהיה בריא, וזה מה שמאשימים אותו לאורך כל הדרך. למה אתה כזה נחמד, למה אתה לא מדבר על המריבות עם ג'ון, אתה יודע. אתה רואה את הסרט הזה, אם תראה את הסדרה הזאת, אתה רואה שזה מורכב, והוא גם נחמד, אבל הוא גם רוצה שהמוזיקה תצא. אני חשוב לי, כשאני מספר את הסיפורים, האנשים חשובים לי. אין לי מטרה לפגוע באנשים בדרך ספר. זה נראה לי למען איזה אמת אנחנו, היסטורית אנחנו מדברים. אתה יודע, אני לא היסטוריון, אני לא מחויב לאף בן אדם. כשאני רוצה לספר על בן אדם, גם על הבן אדם שהוא לא הכי ישר או מושלם בעולם, אני רוצה לספר סיפור שגם הוא יכול לקרוא.
ושבעיקר קשור למוסיקה.
אני דיברתי רק על דברים שקשורים במוזיקה, לא נכנסתי לדברים שעבדתי בטלוויזיות ובסרטים, ואני מכיר את השיט של העולם, אנחנו בתרבות, בתוך סיר, אתה יודע, סיר קטן מאוד.
אבל בעידן בו אנחנו חיים, לא הרגשת מחויב, דן?
להפך, הרגשתי מחויב ללכת בין הטיפות, גואל, אין לי שום אינטרס.
אני לא מבין את זה, נשבע לך שאני לא מבין את זה.
אין לי שום אינטרס להיכנס לתוך מוקשים מיותרים. זאת אומרת, אני לא נמנעתי, כתבתי הכל, ואלמה ייצגה את הכל הזה בין שנינו, האורכת. ואני חושב בשיא הרצינות שלמעט המקרה הזה באמת, המקרה של יובל מסנר, שהוא מורכב, אני נותן לך דוגמה למישהו שאני מאוד אהבתי, ומאוד הייתי קשור אליו, ובכל זאת שאני מבין גם את הצד השני, ואני מבין את הקשיים, אני מדבר איתך על זה פה, אז אין לי הרבה סיפורים, סיפורי רשע ופשע בעולם המוזיקה, אני... אם הייתי כותב אוטוביוגרפיה, הייתי מחויב להתייחס גם לדברים בטלוויזיה, ובטלוויזיה יש דברים, ברור שיש דברים הרבה יותר מוכלכים מאשר במוזיקה, וזה דבר שאתה, אגב, אנשים לא מבינים. כי כן בעולם המוזיקה, שהוא עולם מאוד קטן בישראל, יש אהבה, אם אני צריך לצלצל עכשיו לריטה, היא תענה לי, תגיד לי, מה שלומך החמוד שלי? בטח, תבוא לקפה ונדבר על זה. ולא שהיא חברה שלי. אני לא אומר לך את זה בתור...
אהבה, אתה מדבר על אהבה.
אני מדבר על אהבה לאחיך על המקצוע. זה דבר מאוד יפה שיש לנו בתחום.
בוא נדבר על מין.
בוא נדבר על מין.
אני פשוט אקריא מתוך הספר שלך. היא לקחה נוצה גדולה מאיפשהו, הורתה לי לעצום את העיניים והתחילה ללטף אותי. בהתחלה הרגליים ואז דלגה בעדינות לעבר החזה והפנים. התחלתי להתמכר לה, ליטוף שלה, היא נגעה קלות בשפתיי. תפתח את הפה ותשאיר את העיניים עצומות. היא אספה את הידיים שלי מאחורי ראשי, ובעדינות רבה הניחה משהו מתחתי וקר על פרקי ידיי. בתוך שניות שמעתי קליק עדין, הידיים שלי היו כבולות. אתה כותב מין?
אני יודע לכתוב כל מיני דברים, גם סיינס פיקשן, ואולי בעתיד אני אעשה את זה. אני אוהב מין, אני אוהב ספרות של מין, ואני אומר את זה כי המילה המקבילה כביכול זה פורנוגרפיה, אבל שוב, פורנוגרפיה זה, פה נגיד לא פחדתי, פורנוגרפיה זה אזור שרק אתה אומר את זה, אנשים כבר נדלק להם איזה נורה אדומה. כי זה באמת ניצול ודברים שאנחנו לא אוהבים. אבל כתיבה פורנוגרפית, אז לא נקרא לה ככה, אלא נקרא לה כתיבה אירוטית, זה תחום שהוא מאוד, יש מעט ממנו, מעט מאוד ממנו בעברית. הדברים הטובים שקראתי הם נכתבו על ידי נשים. אני גבר שכתב הרבה שירים של נשים, אתה יכול לקרוא לי גבר נשי, גבר בעל נטיות נשיות, או נגיד לב נשי, נקרא לזה ככה. בגוף גברי, אני אוהב תיאורי מין בספרים, והרגשתי שאני יכול לעשות את זה, ועשיתי את זה. זה אגב...
זה חרמן, זה חרמן, דן.
כן, תודה, תודה, זה מה שזה צריך לעשות לפי דעתי. זה שזה לא סיפור באוטוביוגרפי שלם, זאת אומרת שהחלקים שבו הם אולי נכונים, אבל לא היה בשנת 2000, כשהספר, הסיפור מתואר, לא היה מין הנגר תת-קרקעי, איך להגיד, מרכז קניות תת-קרקעי מתחת לרחוב הרכבת בתל אביב, ושאסור לעשן בו, ברור שזה לא היה. אני רומז שם, לא היה שיר גשרים, איזה גשרים שכתבתי, אתה יכול ללכת לשירונת ולראות, ואתה מבין מהקריאה של הסיפור שהפרטים נכונים, אבל מסביב העלילה, הבחורה הזאת, אושי, עצמה הדי-ג'יית, וכן, אני כן מכיר כמה די-ג'יות נהדרות, אבל לא הייתה די-ג'י אושי בישראל. אז זהו.
מקסים.
אולי עוד תהיה.
בוא נסיים את השיחה בסיפור אחד. ספר לי סיפור אחד מתוך כל חוזר לשם עכשיו, שאותו באמת תיקח כל החיים.
תשמע, אני אספר לך על רגע אחד שקשור בספר, בשיר בסוף של יום, שזה בכלל לא שיר שלי, ויש כאן לא מעט שירים שהם, שאני מזכיר שהם קשורים בבן אדם ולא בי. וזה שיר שברי כתב עם פורטיס. זה מהשירים שברי אוהב, הוא החבר שלי בצמד הזה, כן? אני מכיר טוב גם את פורטיס, אבל ברי ואני חברים מאז, עד שהם חזרו לארץ, וכתבנו בכל אלבום שלו כמה שירים. כולל גם בימים האלה, אנחנו כותבים שיר חדש. אז זה שיר ש... נכנס לאלבום על המשמרת ברגעים האחרונים. זאת אומרת, ברי אוהב להשאיר מקום ליד המקרה באולפן לרגעים האחרונים. עוד שיר כזה זה אין קץ לילדות, כן? זה שירים שנכתבו ברגע האחרון, כמו שיר במדבר. ואז אני עם השיר הזה הופעתי יחד עם ברי בשוני. אני מתאר פה את ה... הרגע הזה בהופעה שאני אומר, אני לא יכול לעלות לבמה קר, קור אימים בחוץ, אני לא זוכר, קצת חודש קדימה מעכשיו נדמה לי, קור אימים על הבמה, רוחות וזה, הם כבר מנגנים חמים, אני עומד ליד העמדה של הסאונד, ופשוט מתחיל לרקוד, מתחילת ההופעה עד לשיר עצירי שאני צריך לעלות, כדי לעלות, עייף, כדי שאני אגיע לבמה, כאילו הייתי בה כל הזמן, ולא כאילו עכשיו אתה יצאתי מהחדר אומנים, לשתות איזה כוס תה חם, זה לא היה עובד לי. אז על זה מדובר, וברגע הזה אני שומע את השיר הזה, ואני לא מפסיק להאמין כמה הוא יפה, ואז מגיע תורי, ואני עולה יותר מחובר להופעה. אני אזכור את הרגע הזה.
מקסים, פשוט מקסים. דן תורן, אהבה רבה מאיתנו, ממואר חדש, חוזר לשם עכשיו. תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה גואל, יום טוב.
גם כן תרבות.
את הנעימה אתם כמובן מזהות ומזהים, אבל האם אתם אי פעם שאלתם את עצמכם, האם סופרמן נימול? כן, זו שאלה אמיתית שעומדת בראשו של ספר אמיתי, אקדמי, בין 300 עמודים, שפורסם באנגלית. אם אתם טועים לגבי השם המוזר, קחו אוויר, אתם לא היחידים, כולם הרימו גבה. בסוף השבוע הספר אפילו זכה בפרס הספר בעל השם המוזר ביותר שפורסם בשנת 2021. כבוד, ולא סתם כבוד, כי הנה סוף סוף עיסוק בקשרות איבר מינו של גיבור העל המפורסם בעולם, אלא גם כי הכותב שלו, רועי שוורץ, תושב ניו יורק, הוא ישראלי. מי שלנו? הוא איתנו עכשיו משיקגו הרחוקה, נאמר שלום לחוקר הקומיקס והסופר רועי שוורץ.
בוקר טוב גואל, משיקגו הקרירה והרחוקה.
קרירה ורחוקה, אבל רועי שוורץ, מה אומרים כשזוכים בפרס כזה?
כן, לכבוד הוא לי. מסתבר שיש פרס בתעשיית ההוצאה לאור שנקרא הכותרת המוזרה בעולם, ומסתבר שאני זכיתי. וכמו שאמרתי לארגון שנתן את הפרס, כל אחד יכול לזכות בפוליצר, זה נורמטיבי, זה משהו מיוחד.
בפוליצר בוודאי לא כל אחד יכול לזכות, לקחת את זה כמחמאה?
כן, לגמרי, מסתבר שיש אנשים שנלווים מזה, הזוכה של שנה שעברה בכלל לא התלהב, אני נורא נהניתי.
למה נהנית? אמרת לעצמך, כן, השגתי את מה שרציתי, הנה כולם עכשיו מדברים על שאלת האם סופרמן נימול?
הכותרת היא כמובן מליצית ואמורה לתפוס את העין, אבל לא, לא חשבתי שיזכה בפרס עבורה. הנקודה היא שלקחת את עצמך ברצינות ולקחת את עבודתך ברצינות, אלה שני דברים שונים. וספרות רצינית יכולה גם להיות כיפית, ואפילו עדיף שתהיה כיפית.
הגדרת במדויק אפילו את התוכנית שלנו, רואי. כל הספרים שהיו מועמדים לצדך, כולם היו ספרים אקדמיים.
השנה במקרה, כן. הספר שלי הוא התחיל הוא עבודה אקדמית, מוצא לאור אקדמית, הוא פשוט כתוב בשפה נגישה. לא הכי פשוטה, אבל נגישה כדי שיהיה מעניין לקרוא אותו. אבל כן, כולם אקדמיים.
אז בוא נשאל, לא האמנתי אי פעם שאני אכנס אל התחתונים של סופרמן, אבל האם הוא נימול?
האמת היא שאני לא יודע, תצטרך לשאול את לואיס ליין. אתה יודע, על כוכב קריפטון, השם של אבא שלו היה ג'ור-אל, ושם הלידה שלו היה קל-אל, אז בכלל הסבא שלי שמל אותו מואל.
טוב, אנחנו יודעים ששני הכותבים המקוריים היו יהודים, אבל מה גרם לך ללכת ולפשפש במאה שנות ולבדוק את יהדותו של סופרמן?
אז ככה, מדיום הקומיקס, למי שלא יודע, הוא המצאה יהודית. ז'אנר גיבורי העל הוא המצאה יהודית, וכמו שאמרת, סופרמן הוא המצאה יהודית. זה לא בהכרח הופך את התוכן ליהודי, אבל במקרה הזה כן. ונגעו בזה לפניי, אבל זה משהו לארכיאולוג שאומר, יש פה משהו ואז עוזב את זה ולא חופר לעומק, אני חפרתי לעומק וגיליתי עוד המון, שכל המיתולוגיה של סופרמן עשירה במוטיבים יהודים, מההתחלה ועד שנות ה-80 למעשה. למשל, במיתולוגיה של סופרמן יש חג בעתיד הרחוק שנקרא Miracle Monday, יום חג שני של הנס, שהאנושות חוגגת לזכר זה שסופרמן הציל את כל האנושות, זה מופיע בהמון קומיקסים לאורך השנים, יש אפילו ספר פרוזה בכותרת הזו ב-1981, ומה שאף אחד לא שם לב משום מה, שהסיפור הזה מבוסס לחלוטין על ליל הסדר. זה חג אביב, שבו סופרמן לא רק הציל אותנו, אלא גם לימד אותנו, אני מצטט, לחיות כבני חורין, ובו כל מי שרעב או צמם מוזמן להצטרף לסעודה משפחתית, שבה מצטטים את כל דכפין, שמים אוכל ומשקה בצד עד לחזרתו הסמלית של סופרמן וכו' וכו'. ויש בלי סוף דוגמאות כאלה לאורך השנים.
זה רמזים שהם נטעו לאורך כל היצירה של סופרמן, או שהם בסך הכל אמרו, אף אחד לא יבין, בואו נשתעשע?
התשובה להאם א' או ב' היא כן. כלומר, גם וגם. הם לא חשבו על זה כהנה המצאה יהודית, אבל הם כן דיברו על זה שהעלייה של הנאציזם זה מה שנתן להם את ההשראה הראשונית ליצור גיבור שמגן על החלשים. לפני שהוא ידוע כאיש הפלדה, הוא ידוע כ-Champion of the Oppressed, גיבור המדוכאים. הגולם מפראג, אגדת הגולם מפראג, שימשה כהשראה, שימשון הגיבור מהתנ"ך שימש כהשראה, והם דיברו על זה. גמרו שבסתר ליבם, האס בסופרמן גם היה סיגל ושוסטר, כלומר הוא היה איזשהו אבטר שלהם בפיקשן, בדמיון.
אבל אם אנחנו פותחים את המניפה, אנחנו מגלים שסופרמן הוא לא גיבור העל היהודי היחיד.
נכון, יש כמה, כשלאורך השנים גם היו כמה גיבורים שאו נוצרו או שהחליטו בדיעבד שהם יהודים פרופר. עכשיו חשוב להדגיש, סופרמן לא יהודי באמת, הוא חייזר קודם כל, שנית הוא גדל בקנזס, הוא נוצרי, הוא קנוני נוצרי, או מתודיסטי או פרוטסטנטי, אבל הוא דמות יהודית, גם בהקשר ההיסטורי שלה וגם בתמות היהודיות. יש דמויות יהודיות פרופר, כנראה, נגיד הסינג, הדבר מארבעת המופלאים, הרלי קווין, למי שלא יודע, היא יהודיה, בגרסות מסוימות, אמא שלה גרסות מסוימות, אבא שלה, איפה אתה מסתכל, ויש עוד כמה כאלה.
יש גם את הגיבור הרשע, מגנטו.
הנבל, הוא ניצול אושוויץ, הוא נולד אייזנהארט, מקס אייזנהארט, הוא היה צייד נאצים סטייל שמעון ויזנטל, אחרי המלחמה הוא התנדב בארץ בחיפה, בבית חולים להפרעות נפשיות לניצולי שואה, שם הוא פגש את פרופסור אקס, המנהיג לעתיד של האקסמן. אותו פרופסור אקס, דרך אגב, היה לו רומן והכניס לרעיון את השגרירה שלנו לאנגליה, גבריאל הלר, ונולד לבן בשם ליג'ן, שאפילו זכה לסדרת טלוויזיה משלו, רק ששם לא עשו אותו לא ישראלי ולא יהודי.
אז על מה אנחנו מדברים בעצם? זה בעולמות היהודים ששולטים בהוליווד?
יהודים לא שולטים בהוליווד כמו שיהודים המציאו את הוליווד. הרי הם לא יכלו למצוא עבודה בשום דבר אחר. גם היה שפל כלכלי, גם הייתה אנטישמיות נוראית, יהודי לא יכול להתקבל עבודה בצורה מסודרת. אז אם אתה, יש לך מין כישרון ספרותי או כישרון אומנותי, או שאתה פשוט הרפתקן כלכלי, אתה מוציא משהו, וכך הומצא הוליווד, וכך גם הומצא תעשיית הקומיקס. הם הופרדו בלידה, אני קורא לזה. ועד שנות ה-80, שהתעשייה באמת התפתחה והתחילה להביא עוד קולות של עוד אנשים ממגדרים שונים, התעשיית הזאת הרובה ככולה יהודית, ויש בלי סוף תמות יהודיות בכל מיני קומיקסים, אבל סופרמן בעיקר.
ראיתי בטוויטר שהשחקן דין קיין, שגילם את סופרמן, הגיב לזכייה הזו שלך ואמר, כן, בוודאי, סופרמן נימול. זה הצחיק אותי מאוד. שמעת גם מאחרים שהגיבו לזכייה שלך?
הוא כמובן התבדח על עצמו, כי הוא שיחק את סופרמן בלואיס קלארק בשנות ה-90. דרך אגב, הוא ואני כבר מתכתבים בפרטי כבר כמה ימים, ואני שולח לו עותק, הוא רוצה לקרוא וכל מיני דברים כאלה. הוא נוצרי עדוק, אז מעניין אותו כל הפן הדתי של זה. כן, שמעתי מכמה, מים ביאליק, אם אתה מכיר mm-hmm. אותה, בלוסום, ואז אימי פרפאוור בתיאורת mm-hmm. המפת הגדול, ועכשיו יש סיבה חדשה, היא קראה את הספר והיא מאוד אהבה אותו. מייקל לוסלן, שהוא המפיק בעל הזכויות של כל סרטי בטמן מ-89 ועד היום, הוא אהב את הציטטה החיובית ועוד כמה כאלה. אז בסך הכל כן, אני שומע, ועכשיו באמת קורא את זה גם דן ג'רגנס, שהוא היה הכותב המהיר הראשי של סופר משות ה-90, הוא זה שהרג אותו ב-92-3, צורה מפורסמת. אז הוא גם כן, דיברתי איתו לא מזמן, והוא קיבל עותק. אז כן, אז יש ביקורות חיוביות בינתיים.
בין השורות, אתה יודע מה אני שומע, רואי? אני שומע שבעצם החלום הגדול שלך זה לכתוב פרק של סופרמן.
כן, כן, בהחלט. אני מאוד מאוד אשמח לכתוב קומיקס קנוני עבור החברה עצמה.
מה חשבת על זה שהוציאו את הבן של סופרמן מהארון כביסקסואל?
נו, בסדר גמור. הרי יש קהל קוראים מאוד מאוד מגוון, וקהל הדמויות שהם קוראים צריך להיות מגוון עבורם. כל אחד רוצה לראות את עצמו משתקף בצורה כזו או אחרת. הרי הבן שלו הוא חצי חייזר. הוא אף ויורה מהעיניים, הוא ביולוגית יכול להיות דולפין, אז מה זה משנה אם הוא מתנשק? זה הרי לא רלוונטי לשום דבר. אז שיבושם לו ושיהיה מאושר.
זה אף פעם לא רלוונטי מי אנחנו מתנשקים. אני חייב לסיים את השיחה הזו בשאלת השאלות. האם אתה נימול?
כן, אני ישראלי כשר, נולדתי וגדלתי בתל אביב, אחרי הצבא חסכתי, באתי עצוב את הלימודים, כל הקלישה הזאת. פגשתי מי שהתחתנו, ילדים, פרברים, כל הקלישה הזאת.
הסופר רועי שוורץ משיקגו הרחוקה, ברכות על הפרס המוזר והיפה הזה. תודה שהיית איתי הבוקר.
המון תודה גואל, היה מאוד כיף לדבר.
זהו, עד כאן הגיע לסיומו הסקט נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו מזכירות ומזכירים לכם, אנחנו בכל יום בין 9 עד 11 ברשת כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, לשעתיים יומיות שלמות של תרבות. העורך אייל שינדלר, על ההפקה אבי שמאי, חברות המערכת ענת שרון בלייס ובר בלפר. תודה, תודה שהייתם איתנו ולהתראות.
גם כן תרבות.